הרב בני לאו.
פרק כ"ג הוא מהפרקים המטלטלים בנבואת ירמיהו, שבהם הוא עומד בודד, זועק, אל מול נביאים ורועים, אל מול שלטון, אל מול עם שלם שרואה אותו כאיש הזוי, כאיש לא רלוונטי. וכל הנבואה הזאת מתארת את הזעקה שלו גם כלפי הרועים שלא דואגים לעדר שלהם, וגם אולי בעיקר כלפי הנביאים, אותם אנשי הרוח, אותם אנשי נותני הרוח הגבית לשלטון מנוכר. והסיפור הגדול של ירמיהו כאן הוא הסיפור שהוא מנסה לעמוד על סודם של נביאי השקר, להבין איך הם פועלים ולמה צלחה דרכם. רק העיר הערה על החלק הראשון, נבואת הרועים, אנחנו נגיע אליה בצורה הרבה הרבה יותר עמוקה ורצינית, כשנלמד בספר יחזקאל בפרק למדלת את נבואת הרועים. זאת נבואה חשובה מאוד שמתארת כבקרת רועה עדרו, מעביר צונו תחת שבטו, יאמר לנו הפייטן בימים נוראים, הציפייה שהמנהיג יהיה כמו רועה שאכפת לו מן כל אחד מהכבשים שבצון. הוא לא מוכן לוותר לא על גדי אחד ולא על חולה ולא על מישהי שנפוצה מן הצון. הרעיון הזה של לשמור, לקבץ את הצון, זה רעיון כל כך חשוב, כל כך עמוק בתודעה של מהי מנהיגות בתוך עם ישראל. אלה הפרקים, הפסוקים הראשונים של פרק כ"ג כלפי הרועים. והוא מבטיח לנו, ירמיהו, שיום יבוא ויהיה רועה באמת צמח צדיק. צמח צדיק מזכיר לנו ממש את נבואת ישעיהו, ביום ההוא יצמיח צמח. זה בדיוק אותה נבואה, שיש איזשהו מישהו שראוי להמשיך את דוד הרועה הגדול, שממשיך את נבואת, את ראייתו של משה רבנו. יש ציפייה למישהו שהשם יקראנו השם צדקנו. תהיה מנהיגות ראויה. זה החלק הראשון של הפרק, אבל אז מגיע החלק העיקרי של הפרק, מפסוק ת' ואילך לנביאים. ממש כתובת של נבואה לנביאים. נשבר ליבי בקרבי, רחפו כל עצמותיי, הייתי כאיש שיכור, כגבר עברו יין מפני אדוני, מפני דברי קודשו. אני מנסה להבין אתכם הנביאים. והוא מתחיל לעבור ממש שורה שורה, להגיד לאנשים מה זאת הנבואה הזאת, נבואת שקר. האם יש איזושהי דרך להבחן בין נבואת שקר לנבואת אמת? האם אנחנו מסוגלים לשמוע נביא ולהגיד דובר אמת או דובר שקר? ירמיהו מקדיש הרבה הרבה מאוד פרקים ונבואות או חלקי פרקים אל נבואה, אל נביאי השקר. זה מעסיק אותו בלי הרף. אפשר ממש לספור נבואה על נבואה. בפרק שלנו, פרק כ"ג, אולי זה המקום העוצמתי והגדול ביותר, אבל זה לא הראשון ולא האחרון. אני מקדיש את הדברים כאן בגלל שזה מרכז הפרק. ירמיהו מאמין שאפשר להצליח לבודד בנבואות, והוא כל כך מאוכזב שאנשים לא מבינים מה ההבדל בינו לבינם. קודם כל, על מה נחלק ירמיהו עם כל הנביאים שבסביבותיו, נביאי השקר? צריך לומר שיש שתי תקופות בירמיהו, ובשניהם הוא מתווכח עם נביאים על דברים שונים. בחלק הראשון, ימי יהויקים, שבהם אנחנו אחוזים מאוד מאוד עמוק בפרקים האלה, הוא מדבר בעצם על התחושה שרווחת בעם, שכל עוד יש מקדש והקורבנות עולים על גבי המזבח, אנחנו מוגנים. ירושלים היא עיר של קודש, ירושלים היא מקדש מלך, ובהיותו מלך שפועלים אצלו בארץ, במקדש, כלום לא יקרה לירושלים. יש מאוד מאוד אמת בטענה שמאז שירושלים ניצלה בימי חזקיה מלך יהודה בעליית סנחריב עליה, אותו רגע של שרדה ירושלים, של נותרה בציון, הפכה להיות למין כיוון שמערער בעצם את הביקורת שיכולה לבוא חוויית חורבן. העם לא האמין שיכול להיות חורבן. רוח הנביאים שניבאו לשקר הלכו ואמרו שלום שלום במקום הזה. אם אלוהים שוכן פה, אף אחד לא יכול לגעת בירושלים. זה מסלול אחד של ויכוח של ירמיהו שאומר כשילו יהיה הבית הזה. זה מסלול של ירמיהו נאבק נגד נביאי שקר. ראינו את זה בפרק זין, נראה את זה עוד פעם בעוצמה גדולה בפרק כפיו ועוד במקומות שונים. זה מסלול אחד של ויכוח עם הנביאים. המסלול השני הוא פוליטי לגמרי, היחס של יהודה אל בבל. אנחנו יודעים שאחרי עליית נבוכדנצר, זה כבר לא אחרי ימי יויקים, זה סוף יויקים, אנחנו שומעים איך שירושלים מתלבטת, מתבלבלת בין קואליציה מקומית שרוצה למרוד בבבל, לבין הרצון להוריד את הראש, לכפוף את עצמם, להמשיך להיות כנועים לנבוכדנצר מלך בבל, ולשרוד בירושלים. ירמיהו מייצג את הכיוון השני, שאומר רק מי שיכנה לבבל ישרוד, נביאי השקר בראשותו של חנניה בן עזור, מובילים את הקו השני, שאומרים לנו רק מרד, מכיוון שבבל כימיה כצל חולף, תוך שנתיים מלך בבל מאבד את עולמו. ואנחנו נראה את זה בפרקים כ"ז, כ"ח, כ"ט, שם נראה את הוויכוח הפוליטי עם נביאי השקר. כאן בפרק שלנו זה נכון גם לנושא הזה וגם לנושא הזה. העיקר זה ירמיהו עומד מול הנביאים ומנסה לאפיין מה זו נבואה, איך פועלת נבואה, ואיך אתם השומעים יכולים להבחן בנביא אמת ונביא שקר. אחד הדברים המאוד בולטים בדבריו של ירמיהו, הוא אומר לנו את זה כאן אצלנו בפסוק כ"ט, הלכו דברי כאש נאום אדוני וכפטיש יפוצץ סלע. הביטוי הזה אש ופטיש זה שני ביטויים חזקים, שהוא מתאר לנו בעצם את האש בוערת בעצמותיי שכבר שמענו בפרקים הקודמים. הנביא לחוד בתוך נבואתו, הסבל הפנימי של הנביא לא מאפשר לו בכלל לעצור, זה מתפוצץ לו מבפנים כפטיש יפוצץ סלע, הוא לא יכול לעצור, יש לאט, יש לבה רותחת בתוך הנבואה. כשראינו בפרק כ' את אש בוערת בעצמותיי, הנה זה כאן יוצא בתור אפיון שירמיהו מבטא איך נראית נבואה. לעומת הנבואה מתפרצת כלבה מליבו של הנביא, מתאר ירמיהו את הנביאים לשקר, שהוא אומר, אומרים חלמתי חלמתי, בפסוק כ"ה, אומרים חלמתי חלמתי, הוא ממשיך ואומר את זה גם בפסוקים הבאים. הרעיון הזה שנביאים מסתמכים רק על החלומות שלהם, והם לא בוערים מתוך הנבואה שלהם, היא נקודה מאוד מאוד מכרעת בניסיון לתת ציון לנבואה. אתם מקשיבים לדברים של ירמיהו שאומר, אני לא ניבאתי להם, הם אומרים חלמתי חלמתי, והם לא חיים את החלום שלהם, הנביא אשר איתו חלום יספר חלום, אבל אשר דברי איתו, אומר ירמיהו בפסוק כ"ח, אשר דברי איתו, דברי אמת, הם אומרים מה לתבן אצל הבר, הלכו דברי כאש. זאת אומרת, כשבא אליך בן אדם ואומר, תשמע חלום אשר חלמתי, חלום אשר חלמתי או אשר יספרו איש לרעהו, הוא אומר, אתם מעבירים איזה אינפורמציה, זה חיצוני לכם, זה ידע, זה נמצא בתחומי חוויית הדעת, אבל זה לא החוויה הקיומית שלך. כשהנביא לא בוער בעצמותיו כאש, אז אתה יכול לחשוד בו שהוא מעביר לך משהו שהוא לא פנימי, הוא לא אורגינלי, הוא לא חוויה פנימית של הנבואה, נבואת האמת. ההסתמכות על החלומות היא כאילו, אומר ירמיהו, היא נבואת שקר. אנחנו יודעים שירמיהו עצמו אומר, זה לא נכון. הרי גם ירמיהו בעצמו יודע שנבואת חלום יכולה להיות נבואת אמת. אבל במקרה הזה, כשהוא מתכוון לחולמי חלומות, הוא מתכוון לאלה שמדווחים ולא חווים. זה ההבדל בין הידע לבין הקיומיות של הנביא. אז זה דבר ראשון. כשהוא אומר לנו מה לתבן אצל הבר, זה ביטוי כל כך יפה, כל כך מליצי. הוא אומר, יש נבואת אמת שהיא פנימית, היא הגרעין עצמו. הגרעין הזה עטוף בהרבה קליפות, זה התבן שעוטף את הבר. והוא אומר, אתם לא יכולים להבין בין תבן לבין בר, ומה התשובה שלנו לנביא? התשובה היא עצובה, לא. אין לנו שום סיכוי להבחן בין תבן לבין בר, כי אנחנו שומעים דברים של אלה ודברים של אלה, ואנחנו לא יודעים מה האמת ומה שקר. אנחנו עוד נעמוד מול ירמיהו, ולצידו יעמוד חנניה בן עזור, ושניהם יגידו את אותם מילים, כה אמר השם אלוקי ישראל, הם ישתמשו באותם מילים. העיניים של חנניה בן עזור, נביא השקר, יבערו באש עוצרת בעצמותיו, לא פחות מעיניו של ירמיהו, ואנחנו לא נוכל לדעת מי האמת ומי השקר. שקר. יש פה תחושה, פרק כ"ג, שכאילו אומר לנו, אתם יכולים להבחן. אנחנו קוראים את הפרק ומתמלאים, צריך לומר, בתחושה של כאב עצום, כי כל הסימנים שנותן לנו ירמיהו להבחין בין אמת לשקר, הם סימנים שלא ניתנים לנו, אלא לאחר זמן. רק כשאנחנו נראה את אמיתות הדברים, נוכל להגיד, אתה היית האמת ואתה היית השקר. זה כל כך עצוב, זה כל כך מתסכל, אבל ככה נשמעת בעצם התוצאה מהנבואה. וצריך להגיד, להגיד עוד, יש פה איזושהי בערה רותחת בתוך הנביא הזה, והיא הולכת להיות פס קול של כל אדם שביקש להעביר את דבריו שעצורים בתוכו. זה נכון למשוררים הגדולים, לסופרים הגדולים. בואו ניקח לדוגמה את חיים נחמן ביאליק, שכותב בהשראתו של, בהשראתם של הנביאים כולם, אבל גם בהשראתו של ירמיהו עצמו, הוא כותב את לא זכיתי באור מן ההפקר. תקשיבו רק למילים הראשונות שלא זכיתי באור מן ההפקר, ותראו איך אנחנו נמצאים עם ביאליק בתוך פרק כ"ג של ספר ירמיהו. אומר ביאליק כך, לא זכיתי באור מן ההפקר, אף לא בא לי בירושה מאבי, כי מסלעי וצורי ניכרתי וחצבתי מלבבי. ניצוץ אחד בצור ליבי מסתתר, ניצוץ קטן אך כולו שלי הוא, לא שאלתיו מאיש, לא גנבתיו, כי ממני ובי הוא, ותחת פטיש צרותיי הגדולות, כי התפוצץ לבבי צור עוזי, זה הניצוץ אף ניתז אל עיניי, עול עיני, ומעיני לחרוזי, ומחרוזי יתמלט ללבבכם, ובאור אשכם מצטיב, יתעלם ואנוכי בחלבי ודמי את הבערה השלם. איזה ביטוי מדהים, אתם לא יכולים להימלט מלראות ממש את הדימוי של האש הבוערת, הפטיש המכה שיפוצץ סלע בתוך מילותיו של ביאליק. ממש, זה אותו סבל, אותו בערה, אותו סיפור של ניצוצות שבוערים, ואומר לנו ביאליק, זה שלי, לא שאלתיו, לא גנבתיו. הוא ממש מבטא את הביטוי של ירמיהו כנגד נביא השקר, שמגנבי דברי איש מעת רעהו, הוא אומר ירמיהו, בפסוק 20 כפתת אצלנו, ואומר ביאליק, לא גנבתיו, זה שלי לגמרי, אני לא נביא שקר, אני נביא אמת. הרעיון של הסבל שבוער, אומר ביאליק, בחלבי ובדמי אשלם את הבערה. אתם יודעים איזה יופי ביאליק הגדול הזה אומר, שלם ישלם המבעיר את הבערה, כשיוצאת אש מתוך הסיפור של התורה, שאומרת שאם אדם פגע באדם אחר על ידי נזקי אש, הוא לא הקפיד על האש שנמצאת אצלו, והיא בערה ושרפה, אומרת התורה, שלם ישלם המבעיר את הבערה, אומר ביאליק, הבערה היא שלי ואני אשלם בחלבי ודמי את הבערה. זה בדיוק כמו ירמיהו שאומר, אני בתוך העולם שלי, אתם מכים אותי, פוצעים אותי, זורקים אותי לבור, אבל אני לא יכול לעצור, אני אשלם בגופי ובנשמתי את הבערה. גם ביאליק, גם ירמיהו כאן מבטאים את אותו כאב עצום עצום של הנביא שלא יכול לעצור את נבואתו. צריך לומר רק אולי הבדל אחד גדול מאוד מאוד, כי ירמיהו חווה את החוויה של הניצוצות שפועלים בו, שהם באים מן השמיים. ירמיהו הוא איש כולו בערה שבוערת מאת השם. ירמיהו מאמין שהאש הזה באה מן השמיים, והיא מחייבת אותו כפטיש יפוצץ סלע למלא את העולם בניצוצות. ביאליק לבשונה, הוא חי מתוך חוויה עמוקה עמוקה שאומרת, אני מקור האש. האש הזאת נמצאת בי, כי אני חי, האלוהות שבי היא זאת שמבירה. נדמה לי שאפשר לקחת את אותו סיפור של ביאליק, שהוא נשמע ככפירה, ולקחת אותו לתוך לשונו המאוד בהירה של הרב קוק, שאומר שמפנימיותו של אדם בוערת בו אותה התגלות של רוח הקודש. האש הבוערת בעצמותיו היא השכינה שבליבו של האדם ובראשם של נביאי ישראל.